אתם מאזינים לפודקאסט כירורגיית ראש צוואר של הרי.
שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט כירורגיית ראש צוואר של הרי. אני דוקטור אנטון ורשבסקי. היום נדבר על שחזורים לאחר ניתוחי חלל פה. תהליך קריטי לשחזור תפקוד ואסתטיקה לאחר ניתוחים מורכבים. נבין את האתגרים, השיטות והטכנולוגיות החדשות בתחום. איתי נמצא כאן היום דוקטור אלכס אברמסון, מנהל מחלקת פה ולסת בבית חולים ברזילי, ומנהל תוכנית ההתמחות. שלום אלכס.
שלום רב.
בוא נתחיל בהסבר כללי. אנחנו מנתחים ניתוחים מאוד מורכבים לקריטת גידולים לרוב, גידולים ממאירים, לפעמים גידולים משפרים בחלל הפה, ולאחר מכן אנחנו מסבירים למטופל שהוא צריך שחזור. מה זה בעצם שחזור בחלל פה ומה המטרה שלו?
השחזור בחלל הפה נועד להחזיר למטופל מספר תפקידים, פונקציה שזה כולל דיבור, לעיסה, זה יכול להקל מבחינת תהליכי ריפוי, מונע הצטלקויות, ובסופו של דבר מביא לאיכות חיים טובה יותר.
מה בעצם משפיע על סוג השחזור שאתה מציע למטופל? בוא רגע נשים בצד את הפגם שאנחנו יצרנו בניתוח. מן הסתם יש הבדלים אם זה פגם גרמי או רק רקמה רכה, אבל במטופל עצמו, מה משפיע על הצורת שחזור שלך?
כמובן שהטיפול מתחיל מראיית המטופל. יש מטופלים שמתאימים לשחזורים, ויש מטופלים שמסיבות כאלה ואחרות אינם מתאימים. המטופלים שבדרך כלל יתאימו, אלה מטופלים שמצבם הבריאותי הוא מספק, כלומר שהרופא המרדים מאשר אותם לניתוח ארוך, שהם יכולים לעמוד אחר כך גם בשהייה באיזושהי מסגרת של טיפול נמרץ, שתפקודי הכליות שלהם הם בגדר הנורמה, תפקודי הריאות הם בגדר הנורמה, וכך אנחנו בונים איזשהו פרופיל של אנשים שהם בסך הכל, שהפעולה הזו יכולה להיחשב כבטוחה עבורם. אנשים שלא יכולים לעמוד בפעולה הזו מבחינה בריאותית, ככל הנראה נצטרך למצוא פתרונות אחרים בשבילם, שגם יהיו טובים, אבל אולי טובים פחות.
אני רוצה רגע להדגיש איזה נקודה, כי אמרת מטופלים שיכולים לעמוד בניתוח. אחוז גבוה מהמטופלים שאנחנו נתקלים בהם היום, זה לא מטופלים צעירים. זה כבר לא מטופלים בני 50-60 ואפילו לא 70, אלא לפעמים אנחנו גולשים גם לגילאי 80 וה-90. אתה חושב שגיל זה קונטרה אינדיקציה לניתוח משחזר?
אני חושב שגיל כשלעצמו, המספר הוא לא זה שקובע. אני חושב שהמצב הבריאותי, התפקודי, הסטטוס התפקודי של החולה הוא זה שקובע. מטופל יכול להיות עם מחלות כרוניות יציבות ומאוזנות על ידי תרופות, והוא יכול כן להתאים לניתוח הזה, כמובן בתיאום עם צוות ההרדמה. וזה בעצם מה שקובע. אנחנו מטפלים באנשים, באמת המחלה הזו היא לא, לרוב לא של אנשים צעירים, ויוצא לנו לטפל גם באנשים, כמו שאתה אומר, בני 80-90, ולא פעם אני מוצא את עצמי בדילמה, האם זה מטופל שהייתי רוצה באמת לעשות לו טרחיאוסטומי, ולהעביר אותו דרך איזה שהיה בטיפול נמרץ, או במסגרת אינטנסיבית אחרת, האם הוא יוכל לעמוד בזה, האם הלב שלו יוכל לעמוד בזה, האם אנחנו בעצם עושים לו טוב או לא.
אני מאוד מסכים איתך. אני חושב שמה שחשוב זה לא הגיל לתרגיל, אבל שצריך להתאים תוכנית. זה לא מה שלא נשחזר, כן? אבל לצורך העניין, מטופלת בת 97 עם גידול בלשון, גידול קטן, אני אעשה לה ניתוח קטן, מוגבל, אולי ישיר לריפוי שניוני, אולי נשים איזה אינטגרה. לעומת זאת, אותו מטופל, אם הוא יהיה מטופל בן 60, אנחנו כבר נעשה לו ניתוח עם שחזור מתלה חופשי, זה רדיאל פורם.
חד משמעית, אני מסכים. צריך להתאים את הטיפול למטופל.
אז בוא נדבר רגע על סוגי שחזורים ו... שנגזרים גם מהסוגי פגמים. בוא נתחיל מהמקרים היותר פשוטים, אני חושב שזה רקמה רכה. כלומר, מטופל שהיה לו גידול, אם זה בלשון, אם זה בחך, אם זה ברצפת פה, אבל לא דרש קריטה של עצם. מה בעצם האופציות השחזוריות?
אז אני אקדים ממה שהתחלנו קודם. לא כל קריטה מחייבת שחזור. אנחנו לפעמים בוחרים מסיבות כאלה ואחרות להשאיר את המטופל ללא שחזור, אם הפגם הוא לא גדול מאוד, ואם אני חושב שהוא לא יפגע בצורה משמעותית בתפקוד של הבן אדם הזה אחר כך, מבחינת איכות הדיבור שלו, איכות התזונה שלו, אני יכול להציע גם את החלופה הזו, תוך כדי כך שאני אומר שזאת חלופה שמבחינתי היא פחות טובה, כתלות שוב בגודל הקריטה. המדרגה הבאה, אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על איזשהו שחזור מקומי שנלקח מהרקמות הסובבות שיש לנו בחלל הפה. זה יכול להיות איזשהו מטלה מאחך, זה יכול להיות איזשהו מטלה של שומן שנלקח מהלחי, זה יכול להיות איזושהי רקמה שלוקח, שאנחנו לוקחים מהלוע, פרינג'ל פלאפ, או מהלשון. כל אלה נועדו לשחזורים קטנים יחסית. יש מגבלה כמובן לשחזור הזה, הוא לא טוב כמו השחזורים שנדבר עליהם בהמשך, אבל זה כן נותן פתרון אם אנחנו לא רוצים להשאיר את הבן אדם בלי שחזור בכלל. המדרגה הבאה שכדאי לדבר עליה היא שחזורים של רקמות מהרקמה שהיא מחוץ לחלל הפה. זו יכולה להיות רקמה מהצוואר, כמו סופרקלביקולר פלאפ, או איזשהו סאבמנטל איילנד פלאפ, כמובן עם המגבלות האונקולוגיות שלו, או פקטורליס, שזה הנפוץ ביותר. ולאחר מכן, אנחנו עוברים לשחזורים החופשיים, המטלים החופשיים.
אז הזכרת באמת את השחזורים האזוריים, מה שאנחנו קוראים להם, ה-regional flaps, הפקטורליס, הסורפרקלב. בתחושה שלי, מהניסיון שלי, במיוחד אני חושב הפקטורליס, זה יותר שחזור שאנחנו מחזיקים אותו היום בתור סלוויץ' כלשהו, בתור אופציה ב' לאחר כישלון או איזשהו סיבוך של מטלה חופשי קודם.
אני מסכים. המטלה הזה פעם היה גולד סטנדרט, שלא היו טכניקות מתקדמות שיש לנו היום, ולאט לאט הוא תפס איזשהו מקום של בקאפ פלן, פלן בי כזה, לסלוויץ'.
אז בואו נתקדם בעצם למדרגה הבאה, גולד סטנדרט של שחזורי רקמה רכה, שאנחנו מדברים בעצם על הפרי פלאפ. מה המטלים העיקריים שאתה משתמש כיום?
אולי נתחיל קצת לומר שאומנם זה נחשב לגולד סטנדרט, אבל באמת הפעולה היא כל כך מורכבת ודורשת כל כך הרבה אופרציה מסביב למיטת החולה, שכדאי אולי לציין את הנפשות הפועלות. אז גם צוות ההרדמה, נדרש שיהיה צוות הרדמה מאוד מאוד מיומן בניתוח הזה, גם הצוות הכירורגי שנדרש לפעמים לשניים או שלושה צוותים, גם הצוותים הסיעודיים חייבים להיות כפולים. המשך של הניתוח הזה יכול להיערך, למי שלא מכיר, בין 6-12 שעות, וזה בלי סיבוכים או מקרים שהם לא צפויים. ולאחר מכן החולה בדרך כלל יעבור או למחלקה מוגברת, לאיזשהו יוניט כזה מוגבר, או לשהייה קצרה בטיפול נמרץ. מבחינת הטכניקה...
רגע, לפני הטכניקה, לקהל שלנו שפחות מכיר את המושג פרי פלאפ, שזה בעצם שחזור שונה מכל השחזורים שדיברת עליהם עד עכשיו, המקומיים והאזורים. בוא תיתן בשתי מילים, מה זה בכלל שחזור מטלה חופשי?
אז מטלה חופשי זו רקמה שנלקחת ממקום אחר בגוף, לא מיקום של ראש צוואר. והיתרון בכך שאנחנו לא מסתמכים על הספקת הדם שיש לנו מקומית. אנחנו לוקחים רקמה, למשל, מהגפיים, מנתקים אותה מהספקת הדם שלה ומביאים אותה לצוואר כדי לשחזר איזשהו דפקט קטן או גדול. הדבר הזה בא כיתרון משמעותי באנשים שאמורים לקבל קרינה, למשל, שאז כלי הדם בצוואר עלולים, או באזור של הניתוח, עלולים להיפגע, ואם אנחנו מביאים רקמה שהיא בריאה ממקום אחר בגוף, אנחנו נמנעים מהסיבוכים האלה של קרינה.
אז הסברנו בעצם מה זה מטלה חופשי. אנחנו מדברים על שרזורים של רקמה רכה. אז מה בעצם הסוסי עבודה שלך?
כרגע אנחנו משתמשים במספר מטלים לשחזור של רקמה רכה, בעיקר זה יהיה הרדיאל פורארם, מטלי האמה, או האנטרולטרל טאי, הירך, כאשר אנחנו כאמור לוקחים גם את הרקמה הרכה, אור, תת אור והפציות, לפעמים גם שריר, ומעבירים את זה לשחזור, לאזור שנדרש בו שחזור. זה לגבי רקמה רכה, קיימים גם מטלים שאנחנו משתמשים בהם לעתים נדירות יותר, לשחזור של דפקטים גדולים יותר, אבל אם אתה שואל על סוסי העבודה, אלה שני המטלים העיקריים שאני משתמש בהם.
מה בעצם היתרונות והחסרונות של כל אחד? איך אתה בוחר איזה מטלה מתאים? מה המאפיין מיוחד של כל אחד מהמטלים האלה?
הרוב המטלה של האמה מתאים לשחזורים שבהם נדרשת איזושהי גמישות של רקמות, כמו הלשון או החלק הפנימי של הלחי, הרירית הבוקלית. הרקמה הזו היא בדרך כלל דקה, ומאפשרת תנועתיות טובה לאחר הניתוח. באנשים שהם רזים יחסית, ניתן להשתמש לשחזור של דפקטים גדולים, לאינדיקציות אלה גם ב-ALT, במטלי ירך. אם אנחנו מדברים על אוכלוסייה שהיא יותר כמו בארצות הברית, כמובן שהמטלי הזה של הירך הופך להיות לא כל כך רלוונטי, אלא אם כן אנחנו באמת רוצים בלק גדול מאוד של רקמה, כי שם עניין המשקל הוא משחק תפקיד חשוב מאוד. במקרים שבהם נגיד מטלי האמה לא מצליח, או שיש איזושהי בעיה ואנחנו לא רוצים להשתמש ביד השנייה או ביד הדומיננטית, אנחנו יכולים להשתמש ב-ALT כמטלי נוסף או כמטלי שמציל את הרדיאל גם לעניין הזה.
אני חושב שחשוב גם להזכיר הספקת דם, יש הבדלים בעצם בין ALT לרדיאל פורארם, שברדיאל אנחנו מדברים תמיד על פדיקל נורא ארוך, שמאפשר לנו גמישות נכון. גם מבחינת האנסטמוזות.
אז כמו שאתה אומר, אם אני ארצה לשחזר למשל את החך, ויש מרחק לא קטן עד הצוואר, אני אבחר במטלה שיש לו פדיקל ארוך, ואם יש לי איזשהו שחזור שהוא שייך יותר ללסת התחתונה, או ללחי, או אפילו חלק מהלשון, ורצפת פה, אפשר לבחור גם וגם, גם ב-ALT וגם ברדיאל.
אז דיברנו על שחזורים של רקמה רכה, אבל לצערנו בחיים האמיתיים, הסרטן לא נעצר ברקמה רכה הרבה פעמים, וגורם לנו לקרות גם רקמה גרמית, שכמובן היה התייחסות, זה לסת תחתונה, לסת עליונה וחך, זה בעצם המקומות העיקריים. גם שם אפשר להשתמש גם ברקמה רכה לפעמים, זה פחות אידיאלי, אבל הרבה פעמים אנחנו רוצים ממש לשחזר את המבנה והתפקוד של הלסת, ולכן אנחנו צריכים עצם. מה אתה מציע? כן.
אז כמו שאמרת, באמת יש אנשים שכמו שאנחנו בוחרים לפעמים לא לשחזר מסיבות כאלה ואחרות, יש כאלה שאני אבחר לשחזר, אבל באופציות תת אופטימליות. וזה תלוי בהרבה מאוד גורמים, בעיקר בצרכים של המטופל, והמצב הבריאותי שלו, באיזה סוג ניתוח הוא יכול לעמוד, ומה הוא מצפה מהניתוח הזה לאחר מכן. אם מגיע בן אדם צעיר, והוא מצפה לקבל אחרי הניתוח הזה שיניים, כדי לאכול, כדי לצאת לחברה, כמובן שאני אשקול לבצע מטלה, שיוכל בהמשך להכיל שתלים דנטליים, ולהתקין על זה איזשהו התקן בצורה של גשר או תותבת, שתיתן לו אפשרות גם לחיים חברתיים, שזה פקטור מאוד מאוד חשוב, והאנשים האלה אחרי זה חוששים לצאת, זה מגביל אותם מבחינה חברתית, מבחינה פסיכולוגית, וכמובן עניין התזונה שהוא לא פחות חשוב. אחת ההנאות בחיים זה גם האוכל.
ללא ספק, אוכל זה הנאה גדולה בחיים. אז בוא ניקח את המטופל הקלאסי, שעבר קריטה של חלק מהלסת התחתונה, והוא מעוניין בשיקום מלא, כולל שיקום דנטלי בעתיד. אתה מרגיש שהוא פיט לניתוח, אז מה אתה עושה?
ניקח שנייה אופציה שמדובר בגידול שהוא גידול ממאיר, במקרים האלה אין בעצם שאלה לגבי הצורך בניתוח. ואז השאלה היחידה זה עם מה משחזרים. אי אפשר להשאיר את הבן אדם בלי לסת. אנחנו כן משתמשים בפלטות שמחברות את החלקים הנותרים, ובחלק הנותר אנחנו משתדלים להביא רקמה קשה. רקמה קשה יכולה להילקח בתחום הזה של שחזורי לסתות, בעיקר מעצם הפיבולה, אבל יש עצמות אחרות שגם אנחנו יודעים לקחת משם. אם דיברנו קודם על סוסי העבודה, אני חושב שפיבולה היא באמת נותנת את המענה הטוב ביותר ללסתות. מבחינת התכנון של הניתוח, בשנות ה-90, כאשר המקלע הזה רק תואר, עיקר העבודה הייתה באופן ידני, כלומר, היו מבצעים את הקריטה, מודדים עם איזשהו סרגל מה הדפקט, ואחר כך הולכים לכיוון של הרגל, ויודעים מה הגודל שאנחנו צריכים לחתוך, בהתאם לזה להתאים. עם השנים למדנו לעצב את העצם הזו ללסת בצורה טובה, לקחת את הפיבולה ולחלק אותה למספר חלקים, ולבנות ממנה צורה נכונה יותר ללסת שיש לה מבנה תלת מימדי. כאשר הבינו שהתהליך הזה הוא לא כל כך פשוט לביצוע בצורה ידנית, עם הקדמה ועם התפתחות הטכנולוגיה, התקדמנו לכיוון תכנונים בסביבה של תלת מימד בתוכנות מחשב, שיודעות לבצע סגמנטציה לחלקים שאנחנו רוצים להרכיב. זה בעצם כמו פאזל, שאת הפאזל אני בונה בעצמי לצורה שרצויה, לפי העמידות, והכי חשוב, לפי התאמה של השיניים בלסת הנגדית. כלומר, הלסת אמורה להיות מול לסת, והשיניים אמורות להיות מול השיניים, כדי שבסופו של דבר צריך לזכור תמיד מה המטרה של השחזור. המטרה של השחזור זה שלבן אדם בסופו של דבר יהיו שיניים בעצם הזו. אם באמת זאת המטרה, אם מראש התכנון הוא להוציא אותו עם שיניים בסוף, צריך לתכנן את זה בצורה טובה, בצורה של תוכנת תלת מימד, שיודעת לשים את זה במנח התלת מימדי הנכון.
המנח התלת מימדי הנכון, אתה בעצם מתכוון שהסגר יהיה כמו שצריך.
נכון, מילת המפתח פה היא הסגר.
כשאתה מתכנן את השחזור, אתה לא רק מכין שחזור שאפשר לשים בו שיניים. כל עצם, אם היא תקלט כמו שצריך, אפשר לשים בו שיניים. אתה רוצה שגם הסגר, כלומר, הבן אדם יוכל לאכול כמו שצריך, והשיניים יהיו במיקומים טובים, ויתאימו ללסת הנגדית, לסת תחתונה לעליונה ולהפך.
אם הציפייה של הבן אדם, בסופו של דבר, זה שיניים, זה משהו שצריך להיקבע בשיחה הראשונית, שאני יושב עם הבן אדם ואני אומר, תשמע, כרגע יש לך איזשהו גידול, זה הניתוח שצריך לעבור, ומה, איך אתה רואה את עצמך אחר כך? יש אנשים שיגידו, אני רוצה ללכת את כל הדרך, all the way, מההתחלה ועד הסוף, אני מוכן לכל התהליך, יש לי את מערכת התמיכה שאני צריך, כדי בסופו של דבר להגיע לזה. התהליך הוא ארוך, אבל הוא אפשרי. ויש אנשים שרוצים את המינימום, וזה עניין של תאום ציפיות עם הבן אדם, עם החולה שלי. אם יש אדם שמבקש להגיע בסופו של דבר לשיניים, זה מצריך באמת תכנון מאוד מאוד מדויק של הניתוח, והדרך הכי טובה לעשות את זה זה בעזרת מחשב.
אתה מתייחס לתוכנות תלת מימד שתפסו יותר ויותר פופולריות בשנים האחרונות. אני יודע שאצלנו בבית חולים יש חברה שמתעסקת בזה, גם אצלכם יש תוכנות. כשאתה בא לתכנן את הניתוח, אתה בעצם מתכנן גם קריטה וגם שחזור.
כן, התוכנות פתחו בעצם פתח לעולם חדש, שבו חלק גדול מהניתוח הופך להיות וירטואלי. מה זה אומר? אנחנו מעלים את ה-CT של המטופל לתוכנת תלת מימד, כלשהי, שיכולה להיות בתשלום או לא בתשלום, אפשר בנוסף להעלות גם סריקה של המשנן, ובנוסף אפשר להעלות גם סריקה של הפנים. התוכנה יודעת לטפל בכל המידע הזה, ומי שמתכנן, המהנדס או הרופא, או שניהם יחד שהם יושבים בצוות, הם יודעים לקבוע מהם גבולות הקריטה, ולבנות סדים שמנחים את המנתח בניתוח איפה אמורה להתבצע הקריטה באופן מדויק. הסדים האלה יכולים להיות עשויים מחומרים שונים, החל מפלסטיק ועד טיטניום, והם אומרים להיות מאוד מאוד מדויקים, כדי שהשחזור שיגיע, שגם הוא מתוכנן, יהיה גם כן מאוד מאוד מדויק. ההתאמה של העצם שאנחנו מביאים ממקום אחר בגוף, חייבת להיות במגע הדוק עם העצם של המטופל, כדי שבסופו של דבר ייווצר איחוי טבעי, כמו שקורה בכל שבר בגוף, גם העצם הזו עוברת איחוי, ואם מבצעים צילום 3-4 חודשים אחרי זה, אנחנו רואים שנוצרת עצם שהיא המשכית מהעצם של המטופל ועד לעצם שהשתלנו שם.
אתה בעצם מתייחס כאן לנושא של המפתחות חיתוך, אני מבין.
כן.
אני חושב אישית, אני מאוד אוהב להשתמש במפתחות חיתוך שאני מדפיס בתוכנות תלת מימד עם המהנדס. אני חושב שאחד הדברים החשובים שהם נותנים לנו זה מלבד איפה לחתוך, זה באיזה זווית לחתוך. כי בסוף אתה יכול לחתוך נקודה שאתה רוצה לחתוך, אבל לא בזווית הנכונה, ואז בשלב שאתה מגיע לשחזור, אתה נתקל בבעיה.
אני מאוד שמח שאתה מעלה את הנקודה הזאת. אנשים שיש להם פחות ניסיון בתחום הזה, יגידו אני יכול להסתדר, הכל יהיה בסדר, והם נופלים דווקא בנקודה הזו של התלת מימד. העצם שלנו היא מבנה תלת מימדי, וזה לא רק העניין איפה אתה חותך, אלא גם באיזה זווית אתה חותך, בשלושת המימדים, בשלושת ההיטלים. כלומר, גם עומק, גם רוחב וגם אורך. אתה חייב לוודא שבכל המישורים אתה תואם לעצם שאתה מביא אותה לאזור. הדבר הזה הוא כמובן אפשרי, אפשר לבצע התאמות תוך כדי, אבל הכי מדויק, אני חושב שרק תוכנה יכולה לתת את הדבר הזה.
אני מסכים איתך לחלוטין. אז כל הנושא הזה בעצם של התכנון טרום ניתוחי וההתבססות על מודלים של תלת מימד, עד כמה שזה נשמע לחלק מהאנשים מדע בדיוני, אנחנו מכירים אותו כבר עוד מעט עשור, אני חושב. אז כמו כל הרפואה, גם התחום הזה של השחזורים והתכנון התלת מימדי, זה תחום שממשיך להתפתח ומשתנה מיום ליום. הייתי רוצה לשאול אותך, איזה חידושים יש בתחום? מה אתה חושב שהולך להשתנות בעתיד? ואפילו נושא ספציפי שקראתי מספר מאמרים עליו, על נושא של הכנה של שתלים כבר בניתוח הראשוני.
אני אתייחס קודם לטכניקות שאני חושב שהם ייכנסו יותר לשימוש בשנים הקרובות. אני חושב שהטכניקות של virtual reality, מציאות מדומה או מציאות רבודה, יתפסו מקום הרבה יותר משמעותי. כבר היום יש אפשרות לבצע סימון של גידולים בתוכנות נביגציה כאלה ואחרות, ולדעת האם אנחנו בגבולות הקריטה או מחוץ לגבולות הקריטה, ובהתאם לזה לתכנן את השחזור שלנו. והעניין של התקנת שתלים דנטליים באותו יום בעצם מתחיל מקריטות של גידולים שפירים שיש בלסתות לא מעט. אני חייב כן לציין את הנושא של הקרינה, שלפעמים אנחנו מפנים את המטופלים שלנו לאחר הניתוח למכון האונקולוגי, למכון קרינה, להשלמת טיפול, ובגלל זה לא כל כך התקדמו עם נושא השתלים במטופלים שהם הולכים לכיוון טיפולים אונקולוגיים.
שזה רוב המטופלים שלנו בעצם מטופל עם גידול סרטני מסוג סקוואמוס אל קרצינומה, שזה הגידול הכי שכיח, שחדר לעצם, שבגללו עבר ניתוח, זה גם אינדיקציה די חד משמעית לקרינה פוסט-אופרטיבית.
כן, זה נכון. ולכן צריך לבחור את המטופלים האלה ממש בקפידה. קיימים סיבוכים, הסיבוכים אם הם מתפתחים הם לא קלים, ולפעמים זה מכשיל את כל השחזור. צריך לחשוב טוב טוב מי המטופל שמתאים לשתלים אחרי קרינה ומי פחות. בנושא של גידולים שפירים, שם אין שאלה, העצם היא עצם בריאה שהבאנו ממקום אחר, ולכן אפשר לתכנן גם באותה תוכנה שאנחנו מתכננים את הג'יגים, את השדה חיתוך שלנו, וגם את הפלטה לחיבור, אפשר באותה מידה גם לתכנן את מיקום השתלים, ולהביא רופא משקם לניתוח, שהכין מבעוד מועד איזשהו דגם, גם על פי התוכנה, שיכול להתאים לשחזור של אותו סגמנט שנחרט, שיהיה תואם לצרכים של המטופל.
תודה. אנחנו מתקרבים לסיום. הייתי רוצה לשאול אותך שאלה סמי אישית. אתה הרי בהכשרה שלך מנתח פה ולסת, שעשה פלו בשחזורים. אני חושב שאתה די יוצא דופן בארץ. אני לא יודע אם יש עוד מישהו, אולי, אתה בטח יודע טוב ממני, אבל רוב המשחזרים זה או מנתחי ראש צוואר כמוני, או פלסטיקאים. הייתי רוצה לשמוע מבחינת הזווית ראייה שלך, מה ייחודי בזה שאתה בתור מנתח פה ולסת, איך אתה רואה את השחזורים, ומה אתה מביא לשולחן, שהוא שונה מסלול הרגיל, שאני אישית כשאני מנתח, אני עובד עם מנתח פה ולסת, אבל הוא לא המשחזר.
אני חושב, זאת נקודה מעניינת. מבחינה אישית, תמיד רציתי להגיע למקום הזה, ואני חושב שחשוב שבצוות יהיו כמה אנשים, שכל אחד תורם את חלקו. אם במרכז מסוים זה מנתח ראש צוואר, שעושה את השחזור, זה בסדר גמור. כל עוד זה בן אדם עם ניסיון, ויש לו תמיד אדם נוסף שהוא יכול להתייעץ איתו מתחומים אחרים. כמובן שהנושא של סגר הוא נושא חשוב, וחשוב להבין את הצרכים האלה. הייתי רוצה להגיד שזו הייחודיות, אבל שוב, אנחנו גם כן עובדים עם מנתחי ראש צוואר, שהם אנשים מעולים, מנתחים מעולים, ואני חושב שמילת המפתח הוא לא מי אתה, אלא מה אתה מביא לצוות, כי בסופו של דבר, הניתוח הזה הוא לא ניתוח של בן אדם אחד סולו, זה ניתוח של צוות, זה גם הטיפול בחולים האלה הוא טיפול של צוות, גם של הצוות הרפואי, גם של הצוות הפארה-רפואי, גם של כל המערך התומך, ההרדמה, הטיפול נמרץ, המחלקות המייעצות, ולכן הטיפול לא נגמר במי אני או במי אתה, אלא במערך. זה מה שחשוב, שבצוות יהיו כל האנשים שהבן אדם של אותו חולה זקוק להם.
אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שניתוח לקריטה ושחזול של גידולים בחלל הפה, הוא בעצם מיקרו-קוסמוס כל הטיפול שלנו במטופלי ראש צוואר, שאנחנו תמיד מדברים על כמה זה טיפול מולטי-דיסציפלינרי, אם זה מערב קליניות תקשורת, דיאטניות, אונקולוגים, גם קרינה, גם קליניקל אונקולוגי, אחיות, והניתוח הזה הוא המיקרו-קוסמוס. כולנו באים לשם כדי לעזור למטופל.
בשביל המטופל זו רק תחילת הדרך.
תודה רבה דוקטור אלכס אברמסון על הזמן והמידע החשוב שהבאת לנו היום.
תודה רבה. שמחתי.
ותודה לכם המאזינים, אנחנו מקווים שנהנתם מהפרק הזה ולמדתם משהו חדש. נתראה בפרק הבא.